צהריים טובים. שתי הערות פתיחה עד שהאחרונים ימצאו את מקומם. ראשית, אני רוצה להודות לחלק מהיושבים פה על בועם. כשאני מנסח את הכותרות לשיעורים בימי העיון, תמיד מתגנב בליבי ההרהור בכל שיעור, כמה אנשים יבואו לנושא הזה וכמה יבואו לנושא הזה. אז השנה הכנסתי נושא אחד שאמרתי, לא אכפת לי, שלא יבוא, אבל מי שיבוא, נדבר דברים. הכוונה לכותרת של השיעור הזה, שהייתי בטוח שחלק גדול לא יבין בכלל על מה מדובר, למה הכוונה. ובכל זאת באתם. אני בטוח שיש כאן אנשים שלא יודעים על מה השיעור הולך להיות. אני מקווה שאחרי השיעור גם אתה תדע. הערה נוספת. הבוקר צלצל אליי איש ההחזקה ואמר לי, עוד לא נתת דף מקורות לשיעור הזה. לא נתתי דף מקורות לשיעור הזה כי אנחנו נדפדף הרבה בתנ"ך, וחזקה עליי הפקודה שפסוקים שכתובים בתנ"ך אין צורך לצלם. הצלנו כמה יערות, כמה עצים ביערות הגשם, כשנמנענו מלהכין דף מקורות. אבל תמורת הירוקות שלנו, תמורת הדאגה לעצים, אני מבקש שהתנ"כים יהיו ביד מוכנים לדפדוף. אנחנו נעבור ממקום למקום, ואני מבקש שהנושא הזה לא יעכב את השיעור, כדי שאני אראה שלא תמיד חייבים להכין דף מקורות. אז מה הנושא? האדם, כנראה בניגוד לבעלי החיים, מיוחד בכך שהוא בעל תודעת זמן. הוא חי את חייו בהווה מתוך זיקה מתמדת לאירועי העבר ומתוך ציפייה מתמדת למה שיקרה בעתיד. וזה דבר שכל אחד מכיר מניסיונו האישי כמובן, והדבר בא לידי ביטוי גם בחיים המעשיים, כשפעולות שונות שאנחנו עושים נובעות מניסיוננו בעבר, מחוויותינו בעבר, וכן מציפיותינו למה שעומד לקרות בעתיד. כל הזמן אנחנו חיים מתוך תודעת זמן משולשת. מה היה, מה קורה עכשיו, ומה יהיה בעתיד. סיפור, לא רק במקרא, סיפור באשר הוא מעשה אומנות שמנסה להחיות מציאות באמצעות מילים. אנחנו לא תמיד נותנים את ליבנו לדבר הזה, שבעצם אנחנו קוראים סיפור, ולאו דווקא סיפור במקרא, רומן, להנאתנו. אנחנו בעצם זוכים להחייאה של מציאות באמצעות מילים. מבחינה מסוימת, האומנות הפלסטית, שגם היא עושה אותו דבר, מנסה לחקות את המציאות באמצעות חומרים, האומנות הפלסטית יותר קרובה למציאות מאשר המילים. המילים הם סמלים מופשטים. ציור של צייר עוסק בחומרים מוחשיים, כשהוא מצייר בית, אז יש בית אמיתי, ויש בית שעשוי מצבע. יש קרבה, צבע זה חומר ולבנים זה חומר. אבל יש קרבה בין השניים. גם החיקוי של ציור הוא כמובן פיקציה. ואת זה צריך לזכור גם כשרואים ציור, שאנחנו לא רואים את המציאות לאמיתה. המקום שבו הכי קל לשכוח שאומנות זה פיקציה, זה איפה? באיזה אומנות? תגידו אתם. הקולנוע. באומנות הקולנוע הכי קל לשכוח שאנחנו נמצאים במשהו פיקטיבי, כי החוויה הוויזואלית היא כל כך קרובה למציאות הממשית שאנחנו חווים, שלפעמים אתה שוקע בקורסה באולם הקולנוע, אם אתה הולך לקולנוע, ואתה שוקע בקורסה ואתה שוכח איפה אתה נמצא, אתה נמצא לא בקורסה, אלא אתה נמצא בתוך המסך. מתי אתה מגלה שקולנוע זה פיקציה, שזה בעצם חיקוי של האומנות באמצעים שונים ואומנותיים? כשאתה פעם רואה אולפן הסרטה, ופתאום אתה רואה שהכל הוא לא מה שחשבת, זה לא מה שראית, זה לגמרי אחרת. באולפן זה נראה לגמרי אחרת. מאוד חשוב המבוא הזה, מכיוון שהשאלות שעומדות לפני כל מעשה אומנות זה איך, לא כל, בואו נדבר על סיפור, איך מחכים מציאות בצורה הכי מהימנה באמצעות מילים. מה עושים כדי שהקורא את הסיפור יחשוב שבאמת הוא חי את מה שמספרים לו? זוהי אומנות הסיפור. באמצעות מילים אתה צריך להחיות ממדים של זמן, של מקום, של דמויות, וזה לא פשוט, זה בכלל לא פשוט. הזמן הוא זמן אובייקטיבי, השעון מראה אותו. תכף יראו לנו אותו גם הממונים על סיום השיעור בזמן. הוא עובר, לא משנה איך אתה ניהלת את השיעור, הזמן עובר. אבל איך אתה משקף את הזמן הזה בסיפור? את חוויית הזמן? את הממדים של הזמן? הרי הסיפור איננו חיקוי של אחד על אחד. אם הסיפור היה חיקוי של אחד על אחד, אז זמנו היה כמו הזמן המסופר, וזה היה בלתי אפשרי. בקיצור, עיצוב ממד הזמן הוא אולי המשימה הגדולה ביותר שיש לפני מספר. עכשיו אנחנו חוזרים אל מה שאמרנו, שהאדם הוא בן תודעה של זמן, חי מתוך תודעה של זמן. והשאלה שעומדת לפנינו בשיעור הזה, איך בסיפור שמחיה מציאות ניתן להחיות לא רק את המציאות של ההווה, אלא גם את התודעה של מה שקדם להווה? השאלה ברורה? אז אולי קודם ניתן איזשהו מונח חשוב. החוקרים מדברים על ההווה הסיפורי. מהו ההווה הסיפורי? הרי כשאנחנו קוראים סיפור, אנחנו קוראים סיפור שהתרחש פעם, בעבר. אז למה קוראים לזה ההווה הסיפורי? כי מבחינת חווייתו של הקורא, כשהוא קורא את הסיפור, הדברים עוברים לפניו כמו בתמונה, כמו בקולנוע, ומבחינתו זה הווה. ההווה הסיפורי הוא אמנם אובייקטיבית עבר, אבל מבחינת חוויית הקורא הנאמן זה הווה. ולכן המונח המקצועי להתרחשות שמתוארת בסיפור זה ההווה הסיפורי. האם הנקודה הזאת ברורה? מהו ההווה הסיפורי? כן? ברור. מה מפריע לתחושת ההווה הסיפורי? הפרשנים. כי הפרשנים כל הזמן מדקדקים במילה קשה פה ובמילה קשה, ולפעמים יש איזושהי סתירה בין העיסוק הפרשני בסיפור המקראי, כשאנחנו מדברים על הסיפור המקראי, לבין היכולת לקרוא את הסיפור המקראי כמו ילד, ולחוות את הדברים כאילו הם עומדים מולך, זזים ברגע זה ואתה שקוע בהם. לקרוא סיפור בתנ"ך כמו שאתה רואה קולנוע. זאת המשימה האמיתית שמוטלת על הקורא. העיסוק הפרשני הרבה פעמים סותר את הדבר הזה, והקורא הטוב הוא הקורא שמסוגל גם לעסוק בפרשנות נוקדנית, וגם לקרוא את הסיפור ולחיות את ההווה הסיפורי. אבל ההווה הסיפורי נטול מה? הוא נטול עבר. הוא נטול עתיד. ההווה הסיפורי הוא מה שמראים לך ברגע זה. ונשאלת השאלה, כיצד המספר, מצידי זה יכול להיות גם כיצד הבמאי או התסריטאי בקולנוע, כיצד הם מעניקים להווה הסיפורי את הממד של הזמן, באמת גם של זמן עבר וגם של זמן עתיד. כי הרי זאת האמת, אנחנו חיים את ההווה הסיפורי שלנו עם עבר ועם עתיד. איך מעבירים את הדבר הזה אל ההווה הסיפורי שמעוצב במילים או בתמונות? זאת שאלה נכבדה מאוד. יש בדיוק, יש טריקים גם בספרות, לא רק בקולנוע. אז קודם כל אנחנו צריכים לענות תשובה אחת שהיא פשוטה, וזה שהסיפור המקראי תמיד יש לו רקע אחורי. כלומר, התנ"ך הוא ספר שמתחיל מבריאת העולם, ובעצם כל סיפור במקרא משובץ באיזשהו מהלך כרונולוגי רצוף מבריאת העולם. ובאמת חשוב מאוד לדעת את זה, שכל סיפור שאתה קורא במקרא, ההנחה של מי שנותן לך אותו זה שאתה מכיר את הסיפור שלפניו ולפני לפניו ולפני לפני לפניו עד בריאת העולם. אני לא תמיד ההנחה הזאת נכונה וצודקת, אבל זאת ההנחה. כלומר, התנ"ך בונה בך את תודעת העבר על ידי זה שהסיפורים משתרשרים ברצף כרונולוגי. כך נבנית אצלך תודעת העבר. הנה, באמת, כשאתה נוחת באמצע עניין, הרבה פעמים אתה לא מבין. הסיפור הוא סיפור, אבל אתה לא מבין אותו, כי אתה לא קראת את מה שלפני כן. אתמול הייתה לי חוויה כזאת. הכנתי את השיעור למחר על הרכבים. ושם מסופר שהדבר היה בימי יהויקים בשעה שנבוכדנצר צר על ירושלים. אמרתי, בואו נראה בדיוק על מה מדובר. אני קורא על יהויקים, שם זה סוף מלכים, לקראת החורבן, משהו מסובך. נבוכדנצר בא כמה פעמים בימי יהויקים וצר על ירושלים, ויש הבדל בין דברי הימים למלכים. נכנסתי באמצע, למדתי ספר מלכים פעם, גם לימדתי אותו. אבל הרגשתי שאני לא יודע על מה מדובר שם, הרגשתי שאני מנותק, כי אין לי את הרקע האחורי של האירועים שמסופר עליהם. אני כבר זמן רב לא עסקתי בפרקים האלה בספר מלכים, והרגשתי שאני צריך לקרוא עוד יותר מוקדם, ועוד יותר מוקדם, ועוד יותר, עד שהגעתי לבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת כדי, תבינו, אתם כולם מכירים את עבודת יום הכיפורים, את פיוט סדר העבודה ביום הכיפורים. ממה מתחיל סדר העבודה ביום הכיפורים? ממה? מבריאת העולם? מבריאת העולם. ואחר כך סוגרים, כלומר, הפייטן אומר, מה אני אתחיל איתו מהכהן הגדול? איך הגענו לזה? אז צריך ללכת אחורה, עוד אחורה, עוד אחורה, עד שבאמת מגיע לבריאת העולם. טוב, אז זה דבר פשוט. הבניית התודעה של העבר באמצעות שיבוץ הסיפור ברצף כרונולוגי בסיפורים שקדמו לו, זה דבר פשוט. אבל עדיין אנחנו זקוקים לדבר נוסף, כי הגיבורים שבסיפור שפועלים ועושים ומדברים ולפנינו עולם שלם של תמונות, הגיבורים הרי מצוידים בתודעת העבר. איך אנחנו נחיה את חיי הגיבורים עם אותה תודעת עבר? אנחנו רק רואים אותם בעינינו, בעיני רוחנו. בקולנוע אנחנו רואים אותם בעיניים ממש. אבל אנחנו לא קוראים את חוויותיהם, אנחנו לא נכנסים לתוך נפשם. איך מחיים את תודעת העבר? עכשיו הגענו סוף סוף לשיעור, לנושא של השיעור. ההבטה לאחור זה האמצעי הספרותי שבאמצעותו הכותב לא רק במקרא, בכל הספרויות שבעולם, מתמודד עם בעיית ההשלמה של תודעת העבר בהווה הסיפורי. כלומר, רוב רובו של הסיפור, הסיפור בכלל והסיפור המקראי בפרט, זה התרכזות אמנם בהווה הסיפורי. אבל לעתים יש צורך ולפעמים גם הכרח לשבור את ההווה הסיפורי ולהכניס לתוך ההווה הסיפורי הזה משהו מן העבר, כדי שאתה הקורא תחווה את ההווה הסיפורי מתוך אותה תודעה של העבר שגם הגיבורים בסיפור חווים אותה. האם הדבר הזה ברור? כמובן שעיקר השיעור יהיה דוגמאות, אבל הייתי צריך להרחיב קצת, להסביר מה פשר הדבר הזה. הבטה לאחור זו כניסת העבר לתוך ההווה הסיפורי. שבירת רצף הזמן של ההווה הסיפורי לטובת אירועים שונים מן העבר שמשלימים את תודעת הזמן בסיפור. איך מכנים את התופעה הזאת בחקר הספרות באנגלית? פלשבק. מאיפה זה לקוח? מהקולנוע. פלשבק זה מונח קולנועי. חוקרי הספרות, הדוברי האנגלית, אימצו פה מונח מעולם הקולנוע ויישמו אותו על הספרות. פלשבק, הבזק לאחור. איך באמת מתמודד הקולנוען עם הצורך להכניס את העבר לתוך ההווה הסיפורי שזורם לו על המסך? מה הוא עושה? הוא בדרך כלל, כלומר, ההבזק לאחור במשמעות המקובלת זה שעל המסך פתאום מתנתקים מן הרצף הקולנועי ורואים זמן אחר, תקופה אחרת, מעשים שהראו לפני הרבה זמן. בדרך כלל הם גם, הם מה? עושים את זה לא בדרך כלל, אני לא כל כך בקיא בקולנוע. יש מעברים, מודיעים לצופה שעוברים. בסרטים מודרניים לא מודיעים את זה לצופה, והוא מתבלבל אם הוא לא מאוד בקיא ב... ולפעמים צובעים את זה בצבע אחר, זה נראה ככה... כן, אני לא בקיא בשפת הקולנוע מספיק כדי לתאר את זה. אז פלשבק, זה מונח קולנועי. כניסה של פרק מן העבר לתוך ההווה של, של, של מה שמוצג לפנינו. הסיפור המקראי הוא הדבר הקרוב ביותר לקולנוע. גם שזה נשמע מוזר. החוקיות הפנימית של הסיפור המקראי, הדרכים, דרכי הסיפר שלו, מקרבות אותו מאוד לעולם הקולנוע, מהרבה בחינות. וגם בסיפור המקראי כמובן קיימת התופעה הזאת שקיימת בכל ספרות, היא חייבת להיות. וזאת התופעה של הבטה לאחור. כתב על הנושא הזה מאמר יסודי בהקשר המקראי מאיר וייס, פרופסור מאיר וייס, זיכרונו לברכה. המאמר הזה פורסם לראשונה בכתב העת ביבליקה בגרמנית, ותורגם לעברית והתפרסם בספר שלו מקראות ככוונתם. שם כותרת המאמר, עוד למלאכת הסיפור במקרא. אנחנו נלך בעקבות וייס, הן בהסבר של התופעה, במיון של הדוגמאות, ואפילו בדוגמאות עצמם בחלקם, נלך בעקבותיו של מאיר וייס. מאיר וייס מביא כפרשן מימי הביניים שחש בתופעה הזאת והגדיר אותה, את שני מקומות בפירושו של רבי אליעזר מבלגנצי. ואליעזר מבלגנצי היה תלמידו של רשב"ם בתקופת בעלי התוספות, חי בצפון צורפת, וכתב פירושים לכמה מספרי המקרא, והוא עמד על התופעה הזאת וציין אותה לפחות בשני מקומות. יונתן יעקובס, המוכר בוודאי לכם מימי העיון האלה עצמם, כתב ואמר שעוד לא הספקתי לקרוא אותו כי קיבלתי אותו רק הבוקר, על זה שגם הרשב"ם בעצם הכיר בתופעה הזאת, שם המאמר של יונתן, הבטה לאחור ככלי פרשני בפירוש רשב"ם לתורה. כלומר, דור אחד מורו של רבי אליעזר מבלגנצי. וייס מבחין בין שני סוגים של הבטות לאחור. הבטה לאחור מצד המספר, והבטה לאחור מצד דמות מדמויות הסיפור. אנחנו עכשיו, בהמשך השיעור, נביא דוגמאות, הן להבטות לאחור של המספר, והן להבטות לאחור של דמויות. אני רוצה להגיד מילה אחת על המילה המספר. רבים, בהקשר המקראי כמובן, רבים מקבלים פריחה כשהם שומעים שמי שכותב את הסיפור המקראי הוא המספר. מה פירוש המספר? תגיד, הנביא, אם זה סיפור בתורה, תגיד הקדוש ברוך הוא. אז אין צורך לקבל פריחה. המספר זה מונח טכני שקשור לתורת הספרות. המספר זה קולו של מי שכותב את הסיפור שהוא איננו אחת הדמויות. זה יכול להיות הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות נביא. מי שזה לא יהיה, זה מונח טכני. ולכן אין שום מניעה להשתמש במונח המספר ביחס לקול שמשמיע את הסיפור באוזננו. לא קבענו בזה שום עמדה תיאולוגית, ולכן אין צורך להתווכח עם המונח המספר. ובכן, הדוגמאות הראשונות שנדון בהן הן דוגמאות של הבטה לאחור מפי המספר. למה המספר פתאום נזכר לדבר על העבר? מה אתם חושבים? בכל רם, מי מוכן לצעוק? בדיוק, הוא רוצה להסביר לנו משהו בהווה המסופר, כן? הוא רוצה אבל אנחנו לא נבין אותו, אז הוא צריך לתת לנו רקע מן העבר. אז הוא מכניס איזה תיאור של משהו שקרה בעבר, כדי שנבין את ההווה טוב יותר. הוא חייב לעשות את זה. כך כותב וייס. המספר משתמש בהבטה לאחור, כדי לשבץ את המצב שבאותו רגע, קרי, איך קראנו למצב שבאותו רגע? ההווה הסיפורי, בהקשרים רחבים יותר. או כדי להאיר יותר את עניין הסיפור שבאותו הרגע, על ידי העלאת מידע מתוך חכת העבר. חכת העבר זה כנראה תרגום של איזה מונח בגרמנית, אני לא יודע. כלומר, ההתערבות של המספר שפתאום נסוג לעבר נועדה לשבץ את ההווה בהקשר רחב יותר, או לתת להווה איזשהו הסבר שתלוי בעבר. הדבר האחרון שאמרנו זה בעצם תפקידה של האקספוזיציה, של המצג בסיפור. לתת נתונים כדי להבין את מה שקורה בסיפור. הרבה פעמים הנתונים האלה הם נתונים בהווה. בהווה הסיפורי, אבל לפעמים הנתונים שחייבים לתת לך הם נתונים מן העבר. ואז האקספוזיציה הופכת להיות הבטה לאחור. ניתן דוגמה. ניתן דוגמה מורכבת לשתי הבטות לאחור. שלוש. בסיפור אחד. סיפור בעלת האוב. תפתחו בבקשה, עכשיו הגיע זמן המבחן שלכם. איזה פרק תפתחו? שמואל א' פרק כ"ח פסוק ג'. כולנו מכירים את סיפור בעלת האוב, אנחנו לא נקרא כמובן את כולו, רק את חלקו. פסוק ג' הוא מצג קלאסי. ושמואל מת. ויספדו לו כל ישראל ויקברוהו ברמה ובעירו. ושאול הסיר האובות ואת העידונים מהארץ, ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו בשונם, ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. שני הפסוקים האלה זה אקספוזיציה. איפה מתחיל הסיפור ממש? בפסוק ה', ויר שאול את מחנה פלישתים ויירא ויחרד ליבו מאוד. כאן מתחיל הסיפור. עכשיו האקספוזיציה, המצג מורכב משלושה הגדים. הגד א', שמואל מת. הגד ב', שאול הסיר את האובות והעידונים מן הארץ. הבט ג', פלישתים פלישתים ושאול עומדים להילחם זה בזה. ההיבט השלישי הוא חלק מן ההווה המסופר. זה מצג, אבל זה מצג שקשור להווה. להווה הכוונה להווה הסיפורי. לעומת זאת, שתי העובדות האחרות הם הבטה לאחור. גם מבחינה, שמואל מת, זה past perfect. הוא לא מת עכשיו. הוא מת מזמן. באיזה פרק הוא מת? מה? קפה. בפרק קפה מסופר על מותו. אנחנו עכשיו כבר כמה פרקים אחר כך. עכשיו, אם אנחנו כבר שמענו על זה ששמואל מת, למה צריך לשמוע את זה פעם נוספת פה באקספוזיציה?
הוא מקדם את הסיפור, יש לו בניין.
למה? למה? כי בדיוק, רוצים להגיד לך, עוד מעט תקרא תיאור של שמואל ותשמע את דבריו. אז תדע לך שהוא באמת מת. מה זה אומר? אני לא יודע מה זה אומר. זאת שאלה גדולה מה זה אומר. האם זה אומר ששמואל מת ואף על פי כן הוא דיבר עם שאול באמצעות בעלת האוב, או לפי דעתו של רב שמואל בר חופני גאון, הכוונה הוא שמואל מת, ותדע לך שכל מה שתקרא בהמשך זה לא אמיתי. כי מי שמת לא מדבר. אולי זאת הכוונה. לא משנה, אבל זה חשוב מאוד. כי הקורא לתומו, לא קרא את פרק קפה ולא זוכר ששמואל מת, אז הוא יגיד, רגע, רגע, איך שמואל הגיע לעין דור? אני לא שומע. זה נכון, נכון. לגבי אין לו את הנביא שמואל, זה לא נכון, כי יש לו, הוא חושב שבאמצעות בעלת אוב הוא כן יהיה לו את שמואל. זה מה ששאול חושב. עכשיו נעזוב את שמואל מת. בואו נעבור להיגד השני. ושאול הסיר האובות ואת העידונים מהארץ. זה הבטה לאחור לדבר שלא שמענו עליו. בכל סיפור שאול עד היום לא שמענו על המעשה הגדול הזה, שהוא על פי התורה. לא שמענו ששאול עשה את זה. מה פתאום פה מספר לנו את זה המספר? אז הפרשנים בימי הביניים נוטים לענות תשובה פורמלית ולומר כך. כשמגיע שאול אל בעלת האוב בפסוק ח' ואומר לה, כוסו מנה לי באוב והעלי לי את אשר אומר אלייך, עונה לו האישה ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול אשר הכרית את האובות ואת העידונים מן הארץ. ולמה אתה מתנקש בנפשי לעמיתני? כך אומר, זה גם הבטה לאחור. זאת הבטה לאחור, מאיזה סוג? מפי דמות, בעלת האוב. מעלה מן העבר איזה אירוע, למה היא פתאום מעלה את האירוע הזה מן העבר? כדי לנמק, למה היא לא רוצה להיענות לשאול. איך שאול מתמודד עם זה? וישב עלה שאול באדוני לאמור, חי אדוני מקרה חבון בדבר הזה. כל הדו שיח הזה לא יהיה מובן לנו. מה פתאום? איפה קראנו ששאול הכרית את האובות ואת העידונים מן הארץ עד כדי כך שזה סכנה, כך חושבת בעלת האוב, להיענות לבקשת מי שעומד לפניה שהיא לא יודעת שזה שאול. אנחנו לא נבין את הדו שיח הזה. אז מקדימים ואומרים לנו באקספוזיציה, במצג, תדע לך. באמת הוא הכרית את האובות והעידונים מן הארץ, ואל תהיה מופתע כשתשמע את זה להלן מפי בעלת האוב. אחר כך גם שוב זה חוזר בעלת האוב שאומרת בפסוק כ"א, הנה שמעה שפחתך בקולך ואשים נפשי בכפי ואשמע את דבריך אשר דיברת עליי. מה זה ואשים את נפשי בכפי? רק הידיעה ששאול הכרית את האובות ואת העידונים מן הארץ מסבירה את הדברים האלה. כך מסבירים פרשני ימי הביניים. אבל צריך להוסיף. זה לא נכון, לא מספיק העניין הזה. ההבטה לאחור של המספר איננה רק הודעה מצגית, אלא היא לקראת דו שיח בהמשך. היא שופכת אור על הסיפור מראשיתו. כי כשאתה קורא אחרי כן, וירא שאול את מחנה, וירא ויחרד, וישאל שאול בהשם ולא ענהו, וגם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים, ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלכה אליה ואדרשה בה. אתה קורא את הפסוק הזה, ואתה אומר לעצמך, לאן הגיע שאול? האיש שלחם נגד התופעה של אובות ועידונים והכרית אותה מן הארץ, הגיע לדיוטה התחתונה, כשהוא בעצמו צריך להגיד לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ודרשה מאיתה, ודרשה בה. ההערה הזאת של המספר שמחיה איזה אירוע מן העבר, היא חשובה לא רק פורמלית להבנת המשך הסיפור, היא מאירה את כל הדמות של שאול, באור שלא היינו מבינים אותו, אלמלא אותה הערה. אז פה יש לנו הבטה לאחור של המספר, כפולה. ושמואל מת, ושאול וכו', ואחר כך יש לנו הבטה לאחור מפי אחת הדמויות, שהיא מתייחסת לאותו אירוע שהמספר התייחס אליו, הכרתת האובות והעידונים מן הארץ. נעבור לדוגמה אחרת של הבטה לאחור של המספר, מלכים א', פרק ב', פסוקים כ"ו כ"ז, הרקע, הרקע בהווה, בהווה הסיפורי. אדוניהו מנסה לתפוס את המלוכה בדרכי עורמה, הוא מבקש מבת שבע שתשתדל אצל שלמה המלך לתת לו את אבישג השונמית, מעשה שהוא סבוטאז'ה, כך אמרו פעם, לא יודע איך, איך היום. והנה שלמה בחוכמתו מבין שיש פה מעשה חתרנות, ומבין שיש פה איזה הכנה למרד מחודש, וגם מבין מי עומד מאחורי המרד הזה, כי כנראה אדוניהו לא היה חכם מספיק כדי לבשל תבשיל כזה. מי יכול היה לייעץ לו? שני הזקנים שעומדים מאחוריו, תומכיו, יואב ואביתר הכהן. יואב שר הצבא ואביתר הכהן. אז את אדוניהו ואת יואב מצווה שלמה להרוג, ומה עם הצלע השלישית, אביתר הכהן, פסוק כ"ו, ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך על שדך, כי איש מוות אתה, וביום הזה לא עמיתך, כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. הבטה לאחור. פתאום שלמה מוציא מנבחי העבר את תולדות אביו, את ספר שמואל. אביתר, כזכור לנו, מתי הוא הגיע אל דוד? אחרי הריגת נוב עיר הכהנים. הוא היחיד מנוב עיר הכהנים שהצליח להימלט אל דוד, ומאותה שעה אביתר ליווה את דוד בנאמנות כל השנים ככהן, ובמרד אבשלום, אביתר וצדוק, שניהם יצאו עם ארון ברית השם כדי ללוות את דוד, ודוד מחזיר את אביתר וצדוק לירושלים. אז אם כן, אביתר הוא נאמנו של דוד, שנים, לאורך שנים, גם כשדוד עוד היה נרדף על ידי שאול, עוד מימי קדם, ושלמה יודע את זה. ולכן הוא לא יכול להרוג את אביתר, ולכן הוא חונן אותו, והעונש שלו במקום הריגה, זה גירוש ממה? מן הכהונה אל ענתות, אל עירו של אביתר. אז זה הבטה לאחור מצד דמות. ולמה הדמות הזאת פתאום נזכרת ומזכירה את העבר? מפני שהעבר הזה יש לו תפקיד בעיצוב ההווה. הוא נזכר בעבר ומעלה אותו על דל שפתיו כדי להסביר את ההתנהגות יוצאת הדופן שלו בהווה. כי אם הוא היה פועל בצורה שגרתית, הוא היה הורג את אביתר, הוא אומר לו, בן מוות אתה, אבל היום אני לא הרוג אותך, כי אני זוכר, אני חי מתוך תודעת העבר. אני רוצה להגיד משהו על תודעת העבר. כל הסיפור הפותח את ספר מלכים, זה סיפור של הבטות לאחור. למה? כי בראש הסיפור ניצבת צוואתו של דוד, שכל כולה היא מה? לא הבטה אחת, אלא סדרה של הבטות לאחור, שמכוחן מצווה דוד על שלמה כיצד עליו לפעול כמלך, בעתיד. ובאמת, כששלמה הורג את יואב, אז הוא הורג את יואב בגלל ההווה הסיפורי, כלומר, מרד אדוניהו, אבל הוא דואג להגיד שהוא הורג את יואב גם בגלל בגלל צבאת דוד, בגלל מה שיואב עשה לדוד לפני שנים רבות. ההבטה לאחור של, של צבאת דוד היא לא רק לאנשים שחייבים עונש. דוד מזכיר גם מישהו שצריך לעשות עם חסד בגלל אירוע שהיה בעבר, ברזילי הגלעדי. ממילא, כששלמה פתאום נזכר במקומו של אביתר לצידו של דוד בשנים הקודמות, לפני הרבה שנים, הוא ממשיך את הקו של ההבטה לאחור שהוא, של צבאת דוד. זה המשך של רוח הסיפור. אז זה הבטה לאחור של, של דמות, של שלמה. אבל אמרנו, אנחנו רוצים עכשיו הבטה לאחור של המספר. הנה. ויגרש שלמה את אביתר מיות כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית אלי בשילו. פתאום נזכרים לא בדוד, שזה דור אחד לפנינו, נזכרים באלי, שזה כמה דורות לפנינו. חוזרים אל התחלת ספר שמואל, חוזרים אל חטאי בניו של אלי, חופני ופנחס, ולתוכחה שמוכיחים את אלי על זה שלא כיהה בבניו, ועל זה שלכן הוא יודח מן הכהונה. והנה, כאן הוא מודח מן הכהונה. האם הערת המספר הזאת נועדה להשלים את התודעה של שלמה? מה דעתכם? האם המספר רוצה לומר ששלמה פעל כדי לקיים את דבר השם על בית אלי? אחרת מה? אולי. אבל אני חושב שאתם צודקים שלא. לא בגלל שהוא לא מזכיר את זה, אלא בגלל ששלמה, מי אומר בכלל שהוא יודע את מה שאנחנו יודעים? מה, הוא קרא את ספר שמואל? הוא לא קרא את ספר שמואל. למה? כי ספק אם ספר שמואל כבר היה כתוב? אולי הוא היה, אבל אני לא יודע. שאלה מעניינת. אבל אין לנו שום מוכחה ששלמה בכלל ידע את מה, את, את מה שנגזר על אלי. אנחנו יודעים את זה כי התנך סיפר לנו, שלמה מניין ידע. ואם הוא לא ידע, אז מה מתכוון המספר להוסיף בהערה הזאת של הבטה לאחור באמצע הסיפור? לא, זה לא אקספוזיציה פה, זה משהו אחר לגמרי. באמצע הסיפור הוא פתאום אומר, קראת מה שלמה עשה? תדע לך שבזה התקיים גזר הדין של אלי מלפני למעלה מ-100 שנה. הוא, כמו שווייס אמר, הוא מכניס את האירוע של ההווה למסגרת הקשר רחבה. שלמה מכניס את האירוע בהווה למסגרת הקשר קרובה, דוד. המספר אומר, לא, יש לזה הקשר עוד יותר רחוק, ששלמה לא יודע עליו בכלל. ברגע שהמספר אומר את זה, אז הוא מכניס את האירוע למסגרת של, מה המונח? סיבתיות כפולה. כלומר, שלמה פועל כפי שהוא פועל מהמניעים שלו, והמניעים שלו כוללים גם הבטה לאחור, אבל הבטה לאחור רק על ימי דוד, ועוד מניעים שלו זה לדכא את המרד של אדוניהו, אבל אגב, הפעילות של שלמה מתוך מניעים שלו, מתקיים דבר השם הרחוק והעתיק על בית אלי. וזה דוגמה קלאסית לסיבתיות כפולה. וככה מספר באיזה הבזק לאחור, פלשבק, נותן משמעות רחבה ועמוקה לאירוע. כאן יש לנו דבר מאוד מעניין. שתי הבטות לאחור, אחת של דמות ואחת של המספר, ביחס לאותו אירוע עצמו, שמקשרת את האירוע עצמו, את אותו אירוע של גירוש אביתר, לשני פלשבקים שונים, בזמנים שונים. ושתי הבטות לאחור בעצם מאירות אספקטים שונים של האירוע. האירוע הזה של אביתר יש לו צד לקולה וצד לחומרה. הצד לקולה זה שהוא מקבל חנינה ולא הורגים אותו. למה לא הורגים אותו? בשביל זה באה הבטה לאחור של שלמה, בגלל מה שהיה עם דוד. אבל יש למה שקורה עם אביתר גם היבט לחומרה. מה היבט לחומרה? מגרשים אותו מן הכהונה. באה עוד הבטה לאחור ואומרת, הסיבה שמגרשים אותו מן הכהונה זה דבר השם לאלי לפני למעלה מ-100 שנה. האם זה ברור העניין? אז יש לנו כאן שתי הבטות לאחור, שמכניסות אירוע אחד לשני הקשרים. את אותו אירוע, אבל משני אספקטים שונים שלו. זה מאוד מאוד מתוחכם ומאוד מאוד מעודן הדבר הזה. בזה אני מציע שבזה נעזוב את ההבטה לאחור, למרות שאפשר להביא דוגמאות נוספות, רבות מאוד, הבטה לאחור מפי המספר, ונעבור להבטה לאחור מפיהם של דמויות. כבר ראינו הבטה לאחור מפיהם של דמויות בשתי הדוגמאות הקודמות. עכשיו ניתן עוד דוגמאות. וראשית נעשה חידון על פרשת השבוע. איפה יש לנו לפרשת מטות, שקראנו אותה בשבת האחרונה, הבטה לאחור מפתיעה ביותר? רגע, 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 רגע. סדר יהיה פה. מי שיצביע, יזכה. עצת בלעם. זה דבר מדהים. כן, דבר מדהים. כשחוזרים פקודי החיל מהמלחמה במדיין, עם הנשים המדייניות, קוצף עליה משה, החייתם כל נקבה. למה לא? אומר, מה, הרי הן, כינוי רומז, הנה, הנשים האלה שאתם הבאתם שבויות, מה הוא אומר? נו, מטות למד א' פסוק י' ד', ויקצוף משה על פקודי חיל שרי אלפים ושרי המאות הבאים מצבא מלחמה, ויאמר להם משה, החייתם כל נקבה, הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל באדוני על דבר פאור ותהיה מגפה בעדת אדוני. ואתה הרגו כל זכר והרגו כל נקבה חוץ מהבנות הקטנות. זה מדהים. משה קוצף ובמסגרת הקצף, הכעס שלו, הוא פתאום שולף שפן. אלה, האנשים האלה היו מכשול לבני ישראל וגרמו למגפה שהייתה בעדת השם, אז איך אתם משאירים אותם בחיים? עצם העובדה שבנות מדיין היו מכשול לבני ישראל, זה אנחנו כבר שמענו בסיפור ההוא עצמו, זאת האמת. למרות שכתוב, ויחל העם לזנות עם בנות מואב, אבל בהמשך כתוב, צרור את המדיינים, גם המדיינים היו בעצה אחת. אבל זה שבלעם הוא הוגר רעיון, זה חידוש עצום. אנחנו היינו בטוחים שבסוף פרשת בלק כתוב שבלק ובלעם נפרדו ובלעם הלך לביתו, לארצו. איך הוא הגיע למדיין? איך הוא יעץ את העצה הזאת? זה חידוש שמאיר באור חדש את כל סיפור בעל פאור. בהבטה לאחור של משה, זמן די רב לאחר מעשה. ולא סיפרו לנו על זה. זה דוגמה מצוינת. לתכונתם של ההבטות לאחור הבאות מפי דמויות. חלק גדול מההבטות לאחור מפי דמויות, אם לא רוב, אני לא ספרתי אז אני נזהר, אבל חלק גדול מן ההבטות לאחור מפי דמויות מעלות אירועים שלא סופרו לנו במקומם הטבעי. וזה דוגמה קלאסית. הרי איש לא חלם בסיפור חטא בעל פאור, בסוף בלק או בתחילת פנחס, איש לא חלם שבלעם היה רקח את כל המרקחת הזאת. זה משנה לנו את כל התפיסה של בלעם, של כללותיו, של כישלונותיו, זה משנה את כל התמונה. פה פתאום זה מופיע. שואלת נחמה לייבוביץ' ביונה לפרשת מטות, אז למה? למה סיפרו את זה דווקא פה ולא שם? במקום הטבעי. וזה מה שנחמה עונה, ותשובה יפה היא עונה. זאת אומרת, איפה היו כותבים את זה? בואו נחזור אחורה ונראה איפה התורה הייתה כותבת את זה. סוף פרשת בלק. אחרי הפסוק, ויקום בלעם, סוף פרק כ"ד, ויקום בלעם וילך וישוב למקומו וגם בלק הלך לדרכו, אז היה כתוב ככה, וילך בלעם אל שרי מדיין, אחרי שהוא הסתכסך עם בלק מלך מואב, ויאמר אליהם, שם נגיד את זה בלשון התלמוד, אלוהיהם של אלו שונא זימה, אתן לכם עצה, הכשילו אותם בבנותיכם ותראו איך תצליחו במטרתכם. לא, אני לא אחראי על הסגנון. ויקבלו ממנו את עצתו, וישלחו את בנותיהם אל ישראל, ויחל העם לזנות אל בנות מואב ובנות מדיין. ואז תמשיך הלאה. למה לא? שם המקום. אנחנו צריכים לשמוע את זה ממשה פתאום בהפתעה? אומרת נחמה, בצדק, אם זה היה כתוב כמו שהצעתי לפני רגע, אז כל משקל הכובד של הסיפור היה בלעם. והעם בסך הכל נבך, נלכד בשחיתותו של בלעם. ואז היינו אומרים, מה פתאום הקדוש ברוך הוא מביא עליהם פורענות, מגפה, הם לא אשמים, בלעם הסית אותם, בלעם בישל את זה. התורה אומרת, לא, זה לא בלעם, זה אתם. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אל תדע, אני לא רוצה לספק לך את הרקע האחורי. לא רוצה שתדע שזה היה בדבר בלעם, כי אז אתה לא תדע את חומרת המעשה שהעם עשה. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. לא... אבל בפרשת מטות אפשר כבר לגלות את הסוד. גם בגלל שכבר עבר זמן, וגם בגלל שכמה פסוקים לפני כן כתוב שהרגו את חמשת מלכי מדיין ואת מי עוד? ואת בלעם הרגו בחרב. וזה גם דבר מפתיע, כבר שם אנחנו רואים מה בלעם עושה במדיין. אז משה מגלה לנו את הסוד, מה הוא עושה במדיין ולמה הרגו אותו. אז זה דוגמה להבטה לאחור מפי דמות שמשלימה לנו השלמה, מה זה דרמטית, של הסיפור הקודם, ובסיפור הקודם זה לא נכתב. בכוונה זה לא נכתב, ובכוונה משה... אומר את זה רק במאוחר. עכשיו, אז אחרי שהתחלנו, זה לא הדוגמה הכי טובה שאני רציתי להביא, אבל הבאתי אותה רק בגלל שבאמת נזדמנה לנו בפרשת השבוע האחרון. איזה דוגמאות נביא להבטה לאחור? האחים, נביא את זה אולי בהמשך. בואו ניקח את הדוגמה היפה של עבודת יעקב בבית לבן. איפה מתואר שיעקב עבד בבית לבן? אתם יודעים מה, אני אשאל שאלה מוקדמת. איפה כתוב שליעקב יש מוסר עבודה גבוה? בוויכוח עם? על הבאר. כבר פעם שנייה. על הבאר. איפה על הבאר? לא את אסף המקנה. לשקוע צאן ולכו ראו. לא, לא, לא. אני הכי מוקדם. כאן אתה למד שיעקב יש לו מוסר עבודה. לפחות כשהוא מטיף לאחרים. מה איתו אנחנו עוד לא יודעים. אבל הספורנה אומר שם שהתורה סיפרה לנו את הסיפור הזה כדי שנדע שיעקב, כשהוא רואה עוול, הוא מוכיח עליו. הצדיק, אומר הספורנו, לא יכול לעמוד אדיש מול מעשה עוול. מתברר שזה לא היה מעשה עוול. הם אומרים לו, אנחנו לא יכולים, אנוסים. אבל יעקב רואה משהו בלתי מובן, הוא שואל אותם. והוא לא אומר לעצמו, אני לא צריך לדחוף את האף שלי למה שהם עושים, כמו שיגיד אדם בן ימינו, שזה חוצפה וגסות רוח לעשות. לא, הוא מוכיח אותם. איפה אנחנו יודעים שהוא עבד אצל לבן בפעם הראשונה? פרק פסוק. פרק, ספר, בראשית. פרק, נו. פרשת ויצא, פרק. כפתת. לא, עוד לפני כן. עוד לפני כן. עוד לפני כן. בדיוק. פסוק י' אומר, ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים. אז אתה חושב חודש ימים, הוא קם כל בוקר ב-10, רץ לשטיבלך להניח תפילין, ואחר כך קרא ספר עד הערב והעביר את החודש. לא, שוב יש כאן הבטה לאחור. ויאמר לבן ליעקב, אחי, אחי אתה ועבדתני חינם. אז מתברר שבחודש הזה יעקב עבד, ולא סתם עבד, אלא לא ביקש משכורת. עד שלא נעים ללבן, ואחרי חודש הוא אומר לו, אחי, אחי, אתה ועבדתני חינם, זה גם הבטה לאחור. ושוב, זאת הבטה לאחור שמשלימה את מה שלא כתוב. כתוב, וישב עמו חודש ימים. והקורא לתומו אומר, חודש ימים זה זמן סביר להתארח בלי להזיז אצבע. מקסימום לסדר את המיטה. לא, הוא עבד קשה, זה חינם. עד כדי שכך שלבן לא נעים לו. אחר כך, מה מזכורתך וכו', ואז כתוב, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, זה פסוק כף, והיו בעיניו כימים אחדים בעבודה אותה. אז איך הוא עבד? עכשיו זה כבר לא חינם? עכשיו זה תמורת רחל? ממד הזמן שהתחלנו את השיעור איתו, מתברר כאן כזמן יחסי. 7 שנים היו כימים אחדים. לא ניכנס לזה. אחר כך הוא בא מבקש, מרמים אותו, לידת הבנים, הוא ממשיך לעבוד. 14 שנה. איך הוא עבד? זה לא הנושא. לא כתוב אף מילה איך הוא עבד בשנים האלה. כשהגיע הזמן אחרי 14 שנה, פסוק כ"ה, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף היום יעקב ולבן של חני והלכה אל מקומי ולארצי, תנה את נשי ואת ילדה אשר עבדתי אותך בהן, ואליך. כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. לבן ידע, אנחנו לא יודעים. מה? מה כתוב בפסוק הזה? הכתוב לא אמר לנו שום דבר. איך נפרש את הפסוק הזה? אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. איך נפרש אותו? מה? נו, תוסיפו איזה מילים להבהרה. מה הכוונתו של יעקב? מה ידע לבן? אתה ידעת שעבדתי אותך במסירות, ואתה יודע שמילאתי את חובותיי מעל ומעבר. ובאמת לבן אומר, כן. כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב, ויברך השם אותך לרגלי, ומתי הישג המנוחי לביתי? אומר לו לבן, אוקיי, תעבוד אותי עוד, ותעשה לביתך. שוב, לא מסופר אף מילה איך הוא עבד את לבן. להפך, הרושם שאתה מקבל מהסיפור בהמשך, זה שהוא רימה את לבן. איך הוא רימה את לבן בהסכם העבודה ביניהם? עם המקלות, מקל לבנה, כלומר, כן, נראה לך שהוא לא נהג ביושר עם לבן. ככה זה נראה לך. טוב. ועדיין לא אמרו לנו אף מילה, מספר לא אמר לנו אף מילה, איך יעקב עבד את לבן. מי אמר לנו? יעקב עצמו. מי אמר לנו עוד לפני כן? לבן אמר. אבל באמת הכתוב לא התעלם לגמרי מהשאלה הזאת. והנה מגיע זמן הבריחה. פרק למד א' פסוק ד'. ויאמר להן, יעקב לנשיו, רואה אנוכי את נבי חן כי איננו אליי כתמול שלשום, ולא יביא היער עמדי. ואתן הידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. ואביכם אתל בי והחליף את מזכורתי 10 מונים, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. פתאום יעקב מספר לנשים שלו איך הוא עבד את לבן, כמה זמן הוא כבר עובד אותו? 20 שנה. עבדתי את אביכם בכל כוחי, אומר יעקב. ואביכם לא נהג בי ביושר. לא אני רימיתי אותו, אלא הוא רימה אותי. ואני התגוננתי בפני הרמאות שלו. וכך צריך עכשיו לחזור ולקרוא את פרשת המקלות ושיקתות המים. אז למה הוא אומר את זה פתאום? זאת הבטה לאחור, כן? זה ברור. למה הוא פתאום נזכר בעבודתו במשך 20 שנה בבית לבן? מה זה בא? מה התפקיד של ההבטה הזאת לאחור? לנמק את רצונו לעזוב. אני כאן נותן את הנשמה שלי, והוא מרמה אותי. הגיע הזמן ללכת. זה לא מקום עבודה טוב. זה לא מקום עבודה הוגן. כמו אדם שבא למנהל ואומר לו, תשמע, לא העליתם אותי בדרגה, לא נתתם לי משכורת ראויה, אני מודיע על התפטרות. אז הוא לא מודיע את זה ללבן כמובן, אבל הוא מודיע את זה לנשותיו, בנות לבן. הגיע הזמן להתפטר מהעבודה הזאת. אז עוד פעם, מה התפקיד של הבטא לאחור? התפקיד הוא לעצב את ההווה. כלומר, לא לעצב אותו, אלא להסביר מעשה בהווה. ומי מעלה את הבטא לאחור? דמות, הדמות הראשית, יעקב. אומר, אני נזכר עכשיו במה שהיה, ועל פי זה אני קובע מה צריך לעשות עכשיו. העבר מכתיב את המהלכים שלי בהווה. פעם שלישית או רביעית, שיש לנו הבטה לאחור אל עבודתו של יעקב, שלא סופר לנו עליה שום דבר מפי המספר. זה כשלבן רודף אחריו. זה הם מוכרחים לקרוא. אחרי שלבן חיפש ומשש את איפה הגניבה ולא מצא את הטרפים, פסוק למדבב, ויחר ליעקב, וירב בלבן, ויען יעקב ויאמר ללבן, מה פשעי, מה חטאתי, כי דלקת אחריי, כי מיששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך, שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו. זה 20 שנה אנוכי עמך. רחליך ואיזיך לא שיקלו, ואלי צונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי החתנה, מידי תבקשנה גנובתי יום וגנובתי לילה. הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה, ותידד שנתי מעיניי. זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצונך, ותחלף את משכורתי 10 מונים. לא, איזה הבטה לאחור זאת. למה הוא מביט לאחור פתאום? מה הוא מעלה פתאום את מה שקרה במשך 20 שנה? זה סוג של הבטה לאחור שלא פגשנו עדיין. הוא פשוט חוזר בתודעה שלו אחורה. העבר פה איננו עבר. העבר הופך להיות הווה. חוויית העבר בוקעת ועולה טריה, אסיסית, מרגיזה, מעוררת אותו לסיכום 20 השנים שהוא היה בבית לבן. זה דוגמה כיצד הבטה לאחור לא מציבה את העבר כעבר ואת ההווה כהווה. כמו שהיה בפעם הקודמת, כשהוא דיבר אל הנשים שלו. מה, אתם ידעתם, אני עבדתי את אביכם וזה, זה מה שהיה. מסקנה, עכשיו צריך לקום וללכת. העבר היה, ההווה עומד לפנינו, הוא נגזר מן העבר. פה העבר פולש לתוך ההווה, כובש אותו, והעבר הופך להיות הווה בתודעה של הגיבור. יעקב בעצם חי מחדש את העוולות, את המאמץ, את מסירות הנפש. מסכם פה את 20 שנותיו בבית לבן בנאום חוצב להבות אש. נאום של העשוק שמאשים את העושק שלו על מה שהוא עולה לו במשך 20 שנה. זה סוג של הבטה לאחור שהוא אולי השימוש המקסימלי שניתן להשתמש בעבר לצורך תודעת ההווה של הסיפור, ההווה הסיפורי. כשהעבר כובש את ההווה ונכנס במקומו. משל למה הדבר דומה? כשאתה צריך למלא טופס ושואלים אותך איפה למדת? אז אתה אומר, למדתי בגן ברכה, בבית ספר זה, בישיבה תיכונית זו וזו. זאת הבטה לעבר. למה אתה פתאום נזכר שלמדת בישיבה התיכונית שלמדת בה? כי דורשים ממני בטופס להגיד איפה למדתי, אז אני צריך את הגלגלים להפעיל ולהגיד, למדתי בישיבה תיכונית זו. עכשיו תארו לעצמכם שמחזור בישיבה תיכונית אחרי 30 שנה מזמין את כל בוגריו, את כל הבוגרים למפגש מחזור. וכולם באים ומדברים מה היה לפני 30 שנה בישיבה התיכונית. מפגש נוסטלגיה. גם זה הבטה לאחור. זה הבטה לאחור וזה הבטה לאחור. וזה הבטה לאחור על אותו אירוע. אבל זה הבטה לאחור פורמלית בלבד. וזה ישיבת רעים שיושבים ומעלים זיכרונות. איך היה בטיול לאילת, ומה עשינו לרב פלוני בפורים, ומה זה, ומה... האנשים שוקעים בעבר, והעבר הופך להיות להם הווה. זה סוג של הבטה לאחור שהוא עמוק. שהוא כובש את ההווה, ואולי הוא הדבר היפה ביותר שאתה יכול לעצב בסיפור, תודעת עבר שמשתלטת על ההווה, שחודרת, פולשת לתוך ההווה ומשתלטת על ההווה. כיוצא בדבר, עכשיו אנחנו רוצים להביא דוגמה מעניינת. תפתחו בספר שמות, בפרק י' ד', זה לא כיוצא בדבר, זה הרבה יותר חריף. בשמות י' ד' פסוק י' ב' אומרים, נתחיל מפסוק י' א', המצרים רודפים אחרי בני ישראל והים סוגר עליהם והם לא יודעים מה, איך הם יצאו מזה. ויאמרו אל משה, פסוק י' א', המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. אז איזה הבטה לאחור יש פה? זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים? זה אמרנו לך, לא כדאי לצאת ממצרים, יותר טוב למות במצרים ולא למות במדבר. זה מה שאמרנו לך במצרים. שואלים חז"ל ושואלים הפרשנים, דפדפו ותמצאו, איפה זה, איפה הם אמרו למשה דבר כזה? אז גם חז"ל והמפרשים תולים את זה באיזה משפט כזה או במשפט, אין שום משפט שהוא אפילו דומה למשפט הזה. אין. אז אבן עזרא אומר, זה באמת לא כתוב. זה סוג של הבטה לאחור, כמו שכבר ראינו, של דמות שמעלה מן העבר דבר שהיה ולא סופר במקומו. כך אומר אבן עזרא. איך אתה יודע שזה היה? מה? כי הם לא יכולים להגיד למשה, אנחנו אמרנו לך, אם הם לא אמרו לו. כך אומרים אבן עזרא. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר, דיברנו בהתחלת השיעור על תודעת העבר של האדם. הזיכרון האנושי הוא דבר מתעתע. אנחנו מכירים מניסיוננו בחיים, וזה קיים גם בסיפור. הזיכרון של העבר הוא דבר מאוד מאוד לא יציב, לא בטוח ולא מדויק. אז יש מקומות שבהם אתה אומר, זה לא כתוב, אבל אם יעקב אומר שהוא עבד במסירות נפש, אנחנו מאמינים לו. כי יעקב היה אישיות מוסרית, בעלת מוסר עבודה, ראינו את זה כבר במפגש שלו עם הרועים בבאר. ראינו את זה כשלבן במופיו אומר, לא הכי הכי אתה ועבדתני חינם, שהוא לא הרשה לעצמו לשבת בטל בביתו של לבן אפילו חודש ראשון. הוא היה בעל מוסר עבודה. אז התורה לא סיפרה לנו על זה, כי זה פשיטה. מה, צריך להגיד על יעקב שהוא היה בעל מוסר עבודה? זה כמו שלא צריך להגיד עליו שהוא לבש כיפה. אם ויצא יעקב, סימן שהוא לבש כיפה כידוע. אז מה צריך להגיד? אבל כשמגיע רגע המבחן, אז יעקב נותנים לשמוע, מפיו של יעקב אנחנו שומעים את מה שצריך לשמוע באותה שעה. אבל יש לפעמים שאדם אומר משהו ואתה אומר, רגע, 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 זה בדיוק מה שהיה? זה לא כתוב שם. אולי זה לא היה. או אולי זה היה, אבל זה היה לגמרי בצורה שונה ואתה נזכר בזה עכשיו. או אולי אתה המצאת את זה. בעברית של ימינו אומרים, זה הנרטיב שלך. זה לא אומר שזה היה. אנחנו שומעים מפי עם ישראל כמה דברים של נרטיב כזה על מצרים. בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם, זה בשמות, ובספר במדינה, זכרנו את הדגה שרחלנו במצרים חינם, באמת. אבל הם אומרים, זכרנו, אתה לא מאמין להם שהם זוכרים? התשובה היא, אני כן מאמין, אבל זה לא אומר שזה מה שהיה. אדם זוכר, וגם לנו זה קורה וגם לזולתנו, אנחנו זוכרים דברים שלא היו ולא נבראו. אנחנו ממציאים, אבל אנחנו ממציאים ובטוחים שזה היה. מה, זה לא היה מה שאמרתי? אני בטוח שהיה? לא, לא היה. לכן, אני לא הייתי חותם על דברי אבן עזרא, שהם אמרו למשה את מה שהם מצטטים פה. אז מה, אז הם לא אמרו, אז הם משקרים? מה התשובה? ככה הם חווים את העבר. יכול להיות שזה היה בלב שלהם. יכול להיות שהם רצו לומר את זה, אבל לא היה רגע מתאים, הכל היה ניסים גלויים. מה הם יבואו אל משה ויגידו לו פיקפוקים כאלה? זה לא מתאים. אבל הם אמרו, מה הוא לוקח אותנו למות במדבר? יותר טוב שנשאר במצרים. ברגע שהיה להם צידוק, אז הם אומרים, הלו זה הדבר אשר אמרנו לך. איפה אמרתם? זה לא כתוב. זה לא כתוב, יכול להיות שזה באמת לא היה. משה לא עונה להם את זה כי הם במצוקה. אבל האמת היא שהם לא אמרו את זה. הם זוכרים שהם אמרו. ויכול להיות שהם זוכרים באמת. זאת הבטה אמיתית לאחור. אבל זאת הבטה מדומיינת לאחור. כלומר, הם מביטים לאחור מדומיינת. מדומיין, הם מדמיינים שכך הם אמרו. ולכן הם אומרים, הלא זה הדבר אשר אמרנו אליך. תראו כמה חשוב, זאת הערה מאוד חשובה. הבטה לאחור, אמרנו קודם שרוב ההבטות לאחור מפיהם של דמויות לא כתובות במקום הכרונולוגי. תמיד צריך להיזהר ולשאול, זה הבטה למשהו שקרה או זה הבטה לאיזה עבר דמיוני שמשתלט על הדובר בשעה הזאת? זה תמיד צריך זהירות. אני במקרה הזה לא הייתי הולך עם אבן עזרא. הייתי אומר, יכול להיות שזה אמרנו לך, זה מה שאתה עכשיו חושב, נדמה לך שאמרת. אתה חווה כאילו אמרת, אבל באמת לא אמרת שום דבר. עכשיו נדבר על תחנוניו של יוסף, אולי זה כבר תהיה הדוגמה האחרונה, כי אין לנו זמן. תחנוניו של יוסף בעת השלחתו אל הבור לא כתובים במקום הכרונולוגי. כשמשליחים את יוסף לבור, הוא שותק. אף מילה לא יוצאת מפיו, כלומר, לא כתוב שהוא שותק, אבל לא כתוב שהוא אמר משהו. לעומת זאת, כאשר הוציא יוסף את אחיו מבית הסוהר ושלח אותם לביתם חוץ מאשר את שמעון, ואמר להם להביא את בנימין, אז מה אנחנו שומעים בפרק, איזה פרק? מבית פסוק. פסוק כף א', ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. לא הבטה לאחור יחידה, גם ראובן מביט לאחור, ויאמר ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד ולא שמעתם. וגם דמו הנה נדרש. שני הדברים האלה לא כתובים בפרשת וישב, בפרק ל"ז. לא כתוב שיוסף התחנן, ולא כתוב שראובן אמר את המשפט אל תחטאו בילד והם לא שמעו בקולו. שום דבר מזה לא כתוב. זאת הבטה לאחור אל דברים שלא כתובים במקומם. ושוב אתה צריך לשאול, אז למה זה מופיע פה ולא כתוב במקום? זאת שאלה כפולה, למה זה כתוב פה ולמה לא כתוב שם? למה לא כתוב שם? יש לתורה חשבונות. למה התורה לא רוצה להשמיע באוזננו את תחנוניו של יוסף? לפי דעתי, התורה רוצה להציג לפנינו את יוסף ככבשה לפני גוזזיה, כרחל נעלמה. יוסף שותק כמקבל עליו את הדין. זה מה שהתורה רוצה שנבין. אם היו נותנים ליוסף להתחנן, הוא התחנן. השאלה לא מה קרה בפועל, אלא מה הייתה התודעה העצמית של יוסף. יוסף באותו זמן שהשליחו אותו לבור, בוודאי זכר את התנהגותו בבית אביו, את החלומות שסיפר לאחיו בהתנשאות, את זה שהיה מביא דיבתם רעה אל אביהם, את כל ההתנהגות שלו, ואז הוא אמר לעצמו, הנה הגיע שעת התשלום, ולכן הוא שתק. שתק בליבו. בפיו הוא לא שתק. בפיו הוא עשה את חובתו והשתדל להציל את עצמו מיד אחיו. אבל בליבו הוא שתק. והכתוב מתאר לנו את יוסף בשתיקתו. אבל האחים שמעו את תחנוניו. הם לא בקעו את קשי ליבם בזמנו, ולכן גם זה לא חשוב. מה שחשוב זה שעכשיו הם עומדים בסיטואציה כל כך דומה. הנה, הם צריכים להשאיר אח אחד ולחזור הביתה פחות אח, כמו שהיה בדותם. ואז הם אומרים, וואו, זה המחיר, זה הגמול שאנחנו משלמים על חטאנו בפרק למדזיים. ובעצם הסיטואציה שעולה בהבטה לאחור הזאת, היא לא איזה תזכורת לאירוע שהיה בעבר, אלא זה שוב תיאור חווייתם בהווה. הם חווים עכשיו את התחנונים ומשווים את הסיטואציות זו לזו. ולכן הם רואים בזה מידה כנגד מידה. אשמים אנחנו אשר ראינו צרת נפשו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. כלומר, זאת החוויה שלהם עכשיו בהווה. ההבטה לאחור איננה אלא עיצוב של חוויית ההווה. ולגבי ראובן, נשאיר את זה לפעם אחרת.